poderoso Yahshuoi, oh, vos ovadti beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי היום יום רביעי ד' בטבת תשפ"ג, מסכת נדרים, דף סמך ד', סייעתא דשמיא, השתבח שמו הגדול לעד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוצה לה, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בשבת הבאה לנו לטובה נקרא את פרשת ויגש, ושם אנחנו קוראים את הפסוק ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. באותם ימים הוסיף רב שולם שבדרון זצ"ל לקבל בתעת דואר מכתבים אנונימיים המבקרים את סגנון דרשותיו, והחליט לנסוע לבני ברק להתייעץ עם החזון איש. אחד מגדולי הדור מתלמידי החזון איש אמר לנו שלמעשה החזון איש מצד עצמו רצה להתחקות אחר דרשותיו של הגאון הצעיר אותו הכיר, וידע את כוחותיו בכל התחומים, גם שמע על מאות אנשים שצובעים על חלונות בית הכנסת הגדול, זיכרון מוישה, וצמאים למוצא פיו. ורצונו היה לדעת את שיטתו בדרוש, את סגנונו החדש וכו'. כך שממילא כשרב שולם הגיע וסיפר לו על מכתבי הביקורת ועל הבעיה עם רב בית הכנסת, אמר לו החזון איש, דבר ראשון צריך לדעת מה כבודו אומר שם. רב שולם לא הבין את כוונתו, והחזון איש ביאר לו את כוונתו שהוא פשוט רוצה לשמוע דרשה. רב שולם התעטף ביראת כבוד והזדעזע ואמר, איך אני אדרוש כאן לפני החזון איש, מי אני ומה אני לדרוש לפניכם? אבל החזון איש התעקש והאיץ בו לפתוח בדברים. תגיד, אמר החזון איש, ומיד לקח כיסא והתיישב ממולו בענווה מופלאה. רב שולם סגר את העיניים והתחיל את הדרשה בהתרגשות, לאט לאט בהתחלה היה לו קשה, כל גופו נשטף בזיעה קרה במאמץ לקיים את ציוויו של החזון איש. וכשחלפו מספר רגעים עלה על דרך המלך והתחיל לדבר בשטף כמו בזיכרון מוישה. החזון איש חייך הרבה בשעת הדרשה, סיפר רב שולם. היו רגעים פשוט שצחק. דיברתי כ-20 דקות. בסיום נעמד מרן החזון איש ואמר, כך צריך לדבר. אחד מגדולי ישראל ממקורביו של החזון איש ידע על הבחינה במרכאות, וסיפר לנו ששמע מפיו של החזון איש שאמר בהי לישנה, צריך לדבר, וכך צריך לדבר, ועם הניגון. מכאן ואילך היה החזון איש בטוח ורגוע, כי פתע אור חדש ניתן במתנה לכלל ישראל, בדור תהפוכות. עם ישראל קיבל איש שייצא ויבוא לפני המחנה בכל התחומים לנווט את שיירת הנצח בשליחותם של גדולי הדור. אומרים שהחזון איש התבטא בהזדמנות מסוימת, אם היה לעם ישראל בתקופת ראשית צמיחת ההשכלה את רב שולם ודרשותיו, היו נמנעים עוד אסונות רבים. מה שיש לציין הוא אבחונו של גאון ישראל בניגונו של רב שולם. החזון איש ירד לשורשו של ניגון ומצא שם את מה שחיפש, את האחד בפה ובלב. ואז נעמד החזון איש על רגליו ואמר, כך צריך לדבר, ועם הניגון. למעשה, בכל מקום אמר רב שולם סגנון אחר של דרשה. לבחורים בני תורה אמר שמואס, לאברכים דיבר שיחה ולבלבטים דרשה. בארץ ישראל בצורה שונה מאשר בחוץ לארץ, ובירושלים סגנון אחר מבני ברק וכו', אבל הניגון היה אחיד, ניגון אחד לכולם, כי הניגון הוא עניין של מעמקי הלב, ולב יש רק אחד. הניגון היה גדול כל כך עד שפשוטי העם הבינו זאת. הלכם מה שסיפר רב שולם לחתנו. לאחר דרשה בבית הכנסת הגדול בהרצליה אמר רב שולם קדיש דרבנן כמנהגו. הוא יצא מבית הכנסת ופנה לכיוון הרכב, וגבאי בית הכנסת הלכו אחריו במהירות, עקבו אותו ושטחו לפניו בקשה צנועה. האם כבוד הרב יסכים להיות לנו שליח ציבור בראש השנה? רב שולם התפלא על עצם הרעיון, אבל הוסיף לשאול, הרי יש לכם ודאי חזנים מפורסמים וידועי שם עם כל הרב, ומה לכם ולי? לא, השיבו הגבאים בתוקף, אנחנו מעוניינים בתפילה עם הניגון הזה. איזה ניגון? שאל רב שולם. עם הניגון של קדיש לרבנן, השיבו בהתרגשות. לרב שולם לא היה קול צלול במיוחד, והניגונים שלו לא נבדקו באולפני נגינה. ומי מדבר על קדיש דרבנן שלא היה בו שום ניגון מיוחד? אם כך, מפני מה יצאו מכליהם גבאי בית הכנסת הגדול לבקש ניגון שאין בו ממש? התשובה היא אחת ויחידה. הלב ניגן, הלב, הרוח דיברה בו. כמו שנאמר בתורה, והיה האדם לנפש חיה, ופירש התרגום לרוח ממללה. לא פה שממלמל, אלא רוח שממלמלת. הוא מה שהחזון איש אמר על דרשתו של רב שולם, צריך לדבר, וכך צריך לדבר עם הניגון. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך, אדוהינו אליי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הפותח בסייעתא דשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא מדי בוקר, ופרק השינון לסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף סמך ג' הדף החותמת הפרק השמיני במסכת נדרים, פרק ששמו קונם יין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה, נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה מתי זה רביעה שנייה, והתשובה לרבי מאיר בזין בחשבן, לרבי יהודה ביוד זין בחשבן ולרבי יוסי בחף ג' בחשבן. שאלה שנייה, הנודר עד הגשם, עד מתי צריך להמתין? והתשובה לפירוש אחד ברן, בזה גם רבנן מודים שעד זמן רביעה שנייה לפירוש השני ברן, וכך פירשו התוספות והראש, עד זמן רביעה ראשונה. שאלה שלישית, קונה מיין שני תואם השנה או שנה אחת ונתברה השנה, מה דינו? והתשובה, השנה פירושו שנה זו וכולל גם את חודש העיבור ואסור ביוד ג' חודשים. שנה אחת, לדעת הרשב"א, אסור רק י"ב חודש, והר"ן רוצה לומר שגם בזה אסור י"ג חודשים. שאלה רביעית, קונם עלה יין עד ראש חודש אדר בשנה מעוברת, עד איזה אדר אסור? והתשובה, לרבי יהודה עד אדר ראשון, לרבי מאיר, אם בשעת נדרו לא ידע שהשנה מעוברת, עד אדר ראשון, ואם ידע עד אדר שני. שאלה חמישית, קונם בשר שני תואם עד הצום, איך נראה כוונתו בפשטות ועד מתי אסור? והתשובה, בפשטות נראה שכוונתו עד יום הכיפורים ומותר כבר בערב יום הכיפורים, שוודאי לכך נתכוון. והשאלה האחרונה לדף סמך ג' הייתה, האם הלכה כרבי יהודה וכרבי יוסי בנו במשנתנו? והתשובה, לדעת הרמב"ן לא פוסקים כך להלכה, כיוון שכבר פסקנו שעד שיהיה משמע, עד שייצא. לדעת הרואה פוסקים הלכה כמשנה הזו, שבדברים אלו שנזכרו במשנה אומרים שכך דעת הנודר. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף סמך ג' במסכת נדרים, ובכך חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק השמיני במסכת נדרים, פרק ששמו קונם יין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וריאלי, קר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע ד' בתיבת תשפ"ג, קר וטורף העניין ותלמוד תורתנו בדף סייעת הדשמי הדף סמך ד' במסכת נדרים, הדף הפותח את הפרק התשיעי במסכת נדרים, פרק ששמו רבי אליעזר את תלמוד תורתנו. אנחנו מתחילים ללמוד מן המשנה הפותחת את הפרק התשיעי, במילים רבי אליעזר אומר, פותחים לאדם בכבוד אבי ואמו. מן המשנה הזו, תחילתו של הפרק התשיעי במסכת נדרים, בתחילת דף סמך ד' במסכת נדרים, כעת בסייעתא דשמיא ענקית אנו יוצאים לדרך העולה בית השם כדי ללמוד את דף סייעתא דשמיא. בשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. נאמר בתורה בספר במדבר פרק ל' פסוק ג', איש כי ידור נדר וגומר לא יחל דברו, ופרשו בספרי לא יעשה דבר אף חולין, ועוד דרשו במסכת חגיגה בדף י' לא יחל דברו, הוא אינו מוחל, עושה אותם חולין, אבל אחרים מוחלין לו. לפיכך המתחרט על נדרו ומצא פתח לנדרו, דהיינו איזה עניין שלא היה בדעתו בשעת הנדר, ואילו היה יודעו לא היה נודר, הרי זה נשאל לחכם או לשלושה אדיוטות, ולא סתם אנשים מן השוק, אלא דווקא אותם, כשמבארים להם את טעמי ההלכות, הם מבינים שלושה אדיוטות במקום שאין חכם, ומתירים לו את נדרו, ונעשה מותר במה שאסר על עצמו. כך הרמב״ם בהלכות שבועות, פרק ו' הלכה א', וכבר כתב הרמב״ם הלכות נדרים פרק ד' הלכה ו', שדין היתר נדרים כדין היתר שבועות. אם אין בידו פתח, פותחים לו החכם או הבית דין פתח, דנים עמו בדבר הנדר עד שימצא איזה עניין שיאמר עליו, אילו הייתי יודע בשעת הנדר דבר זה, לא הייתי נודר, ומתירים לו את נדרו. ואם לא מצאו לו פתח, הרי עליו לקיים את נדרו. וטעם הדבר, כי על ידי הפתח רואים את הנדר כאילו היה בטעות, שהרי מודה עכשיו שלא היה עושה הנדר מעיקר, אם היה יודע את העניין הזה. בפרק שלפנינו, הפרק התשיעי במסכת נדרים, התבארו גדרי הפתח במה אפשר לפתוח לנודר, ובמה אין פותחין לו. אומרת המשנה הפותחת את הפרק התשיעי במסכת נדרים, בדף סמך ד' עמוד א', פרק בין שלושה דפים. רבי אליעזר אומר, הנשאל על נדרו ואין בידו פתח, דהיינו איזה עניין שיאמר עליו אילו הייתי יודע בשעת הנדר לא הייתי נודר, פותחין לאדם בכבוד אבי ואמו. יכול החכם ובית דין לדון ולמצוא לאדם הזה פתח לנדרו, גם מן הטעם שעל ידי נדרו הוא ממעט בכבוד אבי ואמו, כגון שישאלו אותו אם היה נודר אילו התבונן בשעת הנדר, שהפרוץ בנדרים נקרא רשע, שדרך רשעים הוא לנדור נדרים כאמור לאל בדפתי תמוד א', ואבי ואמו מתבזים על ידי נדרו, שרי רשע, אפילו בן של צדיק קוראים לו רשע בן רשע, כמו שדרשו במסכת סנהדרין בדף נ"ב עמוד א' על הפסוק, ובת כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת, שאם היו נוהגים כבוד באביה, נוהגים בו כעת בביזיון, שאומרים ארור שזו ילד, ארור שזו גידל, ארור שיצא זו מחל הצו. ואמר רב אשי שהנהוג אצל בני אדם לקרוא לרשע בן צדיק רשע בן רשע, ולפי שסוברים כדרשה הזו. כך מסביר הר"ן. ועוד פירש הר"ן שהבריות יאמרו שמאבי ואמו למד להיות קל בנדרים, כמו שאומרת הגמרא בסוף מסכת סוכה, ששפת התינוק הוא או מאביו או מאמו. והתוספות והראש כתבו שהבריות יאמרו להוריו ראו גידולים שגידלתם, נמצא שבנדרו מזלזל בכבוד הוריו. אז אם כן פותחים לאדם בכבוד אביו ואמו, יכול החכם ובית דין לדון ולמצוא לאדם הזה פתח לנדרו, גם מן הטעם שעל ידי נדרו ממעט בכבוד אביו ואמו, כגון שישאלו אותו אם היה נודר אילו התבונן בשעת הנדר, שהפרוץ בנדרים נקרא רשע, ואביו ואמו מתבזים על ידי נדרו, ואם מיישיב שאילו התבונן אז לא היה נודר, מתירים לו את נדרו. והחכמים אוסרים לפתוח בכבוד אביו ואמו, כי חוששים שמה באמת נדר, על אף שידע שיגרום נדרו לביזיון הוריו. אבל החכם ולבית הדין הוא ישקר, כיוון שאינו מאיס פניו לומר שאינו חושש לכבוד הוריו, והתחרט בפיו ובליבו יקיימנו, ונמצא שהותר הנדר בלא חרטה. ומלשון המשנה שנקטה אוסרין ולא נאמר אין פותחין, נראה שאפילו בדיעבד אינו נחשב פתח, כך אומר הנימוקי יוסף. ואילו רבי אליעזר סובר שאדם מאיס פניו לומר כן בפני החכם ובפני בית דין, ואין חשש שישקר אם נדר גם על דעת כן, כך אומר הר"ן. עכשיו רבי צדוק מפרש את דברי רבי אליעזר. אמר רבי צדוק, עד שפותחים לו, כשם שרבי אליעזר סובר שפותחים לנודר פתח מצד שהנדר ממעט בכבוד אבי ואמו, כמו כן לשיטתו פותחים לו פתח מצד שממעט בכבוד המקום, בכבוד השם יתברך, כגון שישאלו אותו אם היה נודר אילו התבונן שכל הנודר מעיקל בכבודו של מקום, ואם הישיב שלא היה נודר מתירים לו את נדרו. ולמה מקום זה כינוי לשם השם? יש מפרשים מפני שהוא סיבת מקום העולם ואין העולם מקומו, ויש מפרשים מפני שמקום בגמטריה 186, וכן עולה גם הוויה בריבוע, כלומר בהכפלת כל אות בעצמה ל-186, כיצד יוד פעמים יוד עולה 100, ה' פעמים ה' עולה ל-25, וו פעמים וו עולה ל-36, ועוד ה' אחרת כפול 5 עולה 25, הכל יחד 186, כך אומר רבי אברהם מנהר. ולמה מי שנודר ממעט בכבוד המקום? על פי מה שכתוב בספרי, בתחילת פרשת מטות, מה הפרש בנדרים לשבועות? בנדרים כנודר בחיי המלך, בשבועות כנשבע במלך עצמו, ואם כן נמצא, כשמרבה לנדור מעיקלו בכבוד המקום, אומר הר"ן. והראש והתוספות כתבו שאומרים לו, אם היית יודע שתיקרא רע לפני המקום, אף על פי כן היית נודר? והרמב"ם בפירוש המשניות כתב שהדבר ידוע שהקדוש ברוך הוא אינו חפץ בנדרים ובכעס. ולכן אפשר לומר לו בכל נדר שהקדוש ברוך הוא מואס בכעס הזה שהביאו לידי נדר. והר"ן מסביר שרבי צדוק מוסיף שלדעת רבי אליעזר פותחים גם בכבוד המקום, אבל הראש והתוספות פירשו לפי גרסתם שרבי צדוק בא להוכיח כדעת חכמים שאין פותחים בכבוד אבי ואמו, ולהקשות על רבי אליעזר לדבריו שפותחים בכבוד אבי ואמו ולא חוששים שמה ישקר, מדוע לא יפתחו גם בכבוד המקום. אומרת המשנה, אמרו לו חכמים לרבי צדוק, לדבריך שרבי אליעזר סובר שפותחים בכבוד המקום, אם כן לשיטתו אין נדרים ניתרים כהלכה, כיוון שאין מי שיודע שהיה נודר אילו התבונן שממעט בכך בכבוד המקום, ובוודאי אפילו אם לא היה נמנע מלידור ישקר לחכם או לביידן ויאמר שלא היה נודר. ולכן אף רבי אליעזר מודה שאין פותחים בכבוד המקום, והיינו שחכמים ודאי סוברים שאין פותחים בכבוד אבי ואמו ולא בכבוד המקום, אלא שישיבו לרבי צדוק שאף רבי אליעזר שסובר פותחים בכבוד אבי ואמו מודה שבכבוד המקום יש חשש שישקר ואין זה פתח ראוי, לפי שגם אם אדם מעיז לומר שאינו חושש לכבוד הוריו, אין שום אדם מעיז פניו לומר שהיה מעיקל בכבוד המקום. והתוספות והראש שפרשו שרבי צדוק תמה על רבי אליעזר מפרשים כאן שחכמים מתרצים את דעת רבי אליעזר שיש חילוק בין כבוד המקום לכבוד אבי ואמו. ואף על פי שבסתם נדר סוברים חכמים שאין לפתוח בכבוד אבי ואמו, אומרת המשנה, מודים חכמים לרבי אליעזר שאם היה הנדר בדבר שבינו לבין אבי ואמו, וכגון שאסר על אבי ואמו ליהנות ממנו, שפותחים לו בכבוד אבי ואמו, שכיוון שרואים שאין כבודם חמור בעיניו וכבר החציף פניו כנגדם לאוסרם עליו בהנאתו, אין חוששים שישקר בפני בית דין לומר שלא היה נודר אם היה יודע שהתמעט כבודם על ידי הנדר. והר"ן ועוד ראשונים הביאו מדברי הירושלמי, התלמוד הירושלמי, שרבי אליעזר מודה שלאחר מיתת אבי ואמו, אין פותחים בכבוד אבי ואמו, כיוון שלאחר מיתתם חמור על האדם כבוד הוריו יותר משהיו בחיים, ויחשוש לומר בפני בית דין שאינו חושש לכבודם. ועוד הביא הר"ן בשם הירושלמי שבכבוד רבו לכול העלמא אין פותחים, ששנינו מורה רבך כמורה השמיים. ומהירושלמי הזה יש ראיה ברורה לשיטת הפרישה ביורד דעה סימן רשמם ב', שהעקש שהוקש כבוד אבי ואמו לכבוד המקום אינו שווה לגמרי, שכל מוקש אינו שווה לגמרי אלא מקיש, מה שאין כן מורה רבך כמורה שמיים שדרשו מהפסוק את השם אלוקיך תירה לרבות רבו, הרי נכתבו שני מקראות במקרא אחד להודיע שהם שווים לגמרי. ואילו אתה שם ביורד דעה חולק וכותב שוודאי כל דבר שהוקש לחברו אין חילוק ביניהם כלל. ובירושלמי הנ"ל יש ראיה לשיטת הפרישה, שהרי רבי אליעזר שסובר פותחים בכבוד אבי ואמו מודה שבכבוד רבו אין פותחים, כך אומר השלמי נדרי בשם יד שאול. ממשיכה המשנה ואומרת ועוד כולה בדיני נדרים. מכיוון שרבי אליעזר מקל במשנתנו שייך לומר ועוד, אגם שזה דין אחר וכבר הפסיקו את דברי רבי אליעזר ועברו לדברי רבנן. אבל אם היה רבי אליעזר מחמיר לא היה מקום לומר ועוד, כמו שמבואר במסכת עירובין בדף כ"ג עמוד א', כך מסביר הר"ן. ובירוע תוספות ותוספות הראש את החילוק בין חומרה לכולה של להחמיר, כל אחד יכול ואין חידוש בכך, אבל כשמקהילים שהוא חידוש נוקטים בוועוד לומר שעוד חידוש יש בהלכות נדרים. אם כן אומרת המשנה ועוד כולה בדיני נדרים, אמר רבי אליעזר פותחים בנולד, יכולים מחכם או בית דין למצוא פתח לנודר גם מדבר שעדיין לא בא לעולם אלא שנולד לאחר שנדר, והחכמים אוסרים לפתוח בנולד שאין פותחים אלא בסיבה שכבר הייתה בשעת הנדר, רק שנודר זה לא חשב על כך ויכול לומר אילו שמתי ליבי על דבר זה לא הייתי נודר וכאילו נדר בטעות. אבל בנולד, בסיבה שלא הייתה בשעת הנדר, אין לומר שהיא לא היה יודע לא היה נודר, כיוון שהנודר לא עלה על דעתו שיקרה כך, ובוודאי גמר בליבו לידור בכל אופן. כך מסבירים הר"ן, תוספות והראש, וכותבים הם שרק בנולד שאינו מצוי שיערה, כגון שאדם שאינו עוסק בתורה יהיה תלמיד חכם אין פותחים לו, אבל בדבר המצוי מודים חכמים שפותחים לו, שבאופן זה אפשר שעלה על דעתו שיערה כך ולא נדר על דעת כן. אבל הרמב"ם הלכות שבועות פרק ו' הלכה י"ב לא חילק בנולד מצוי לשאינו מצוי. מבארת המשנה כיצד שייך פתח בנולד, כגון אם אמר קונם יהיה אסור עליי כקורבן מה שאני נהנה לאיש פלוני, מה שאני נהנה מאיש פלוני ונעשה לאחר זמן סופר תלמיד חכם והיה צריך אותו בשביל הוראה, ומדובר כשלא היה אותו פלוני רגיל בעסק התורה, ואין זה דבר שכיח שיהיה תלמיד חכם. והתוספות המפרש פרשו שסופר היינו לבלר שכותב את שטרות בני העיר, ולפירושם צריך לומר שמדובר שהיה להם כבר סופר בעיר, ואין זה שכיח שיעבירו או שימות, וממילא גם אין שכיח שחברו יהפוך לסופר העיר. ודווקא באופן שלא נתחרט על נדרו, ועדיין רצונו הוא שלא יהנה מפלוני ושלא יהיה אותו פלוני סופר. אבל אם על ידי נולד זה נאפחה דעתו ומתחרט על עיקר הנדר, גם חכמים מודים שמתירים לו את הנדר. כך הרמב״ם הלכות שבועות פרק ו' הלכה י' ב', וכן מבואר בפירוש המשניות לרמב״ם כאן. ועל פי זה תירץ הבית יוסף בסימן ריש כ"ח את קושיית התוספות במסכת כתובות בדף סמך ג' בדיבור המתחיל הדעתא דאחי, שממשנתנו מוכח שלרבנן אין פותחים בנולד, ואילו בגמרא שם מובא שקל בסבוע בא להתיר את הנדר שנדר שלא יענה רבי עקיבא חתנו מנכסיו, ופתחו לו פתח שלא נדר על דעת שרבי עקיבא יהיה תלמיד חכם, וקשה שהרי אין פותחים בנולד. תרץ הבית יוסף שקל בסבוע בא להתיר לפי שהתנחם על עצם הנדר, כיוון שראה שרבי עקיבא התעלה בתורה ובחיי גבלה שמתחרט פותחים גם בנולד. אבל יש שחלקו על הרמב״ם וסוברים שאין מתירים על ידי חרטה בלבד. אז אם כן נחזור על הקטע של המשנה, כיצד שייך פתח בנולד, כגון אם אמר קונם יהיה אסור עליי כקורבן מה שאני נהנה לאיש פלוני, מה שאני נהנה מאיש פלוני ונעשה לאחר זמן סופר תלמיד חכם והיה צריך אותו בשביל הוראה, או שהיה אותו פלוני מסיע את בנו, ומדובר שהנודר נדר הנאה מפלוני לזמן קצר ולא היה שכיח שבאותו זמן יסיע את בנו, כגון שהיה צעיר ויסיע את בנו באותו הזמן, וזהו נולד שאינו שכיח, מסביר הראש. והיה דרך אנשי אותה העיר לאכול בכל סעודת נשואין שהיה אחד מבני העיר עושה, ואמר הנודר אילו הייתי יודע שהוא פלוני זה שנדרתי ממנו הנאה נעשה סופר, או שהיה מסיע את בנו בקרוב, בזמן הקרוב לא הייתי נודר. מביאה המשנה דוגמה נוספת שנולד, אמר קונם לבית זה שאני נכנס, שאיני נכנס לתוך הבית הזה, ונעשה הבית לאחר זמן בית הכנסת, ולא היה שכיח שיהיה איזה בית הכנסת, שהבית הזה יהפוך להיות בית הכנסת, ואמר הנודר אילו הייתי יודע שהוא נעשה בית הכנסת, לא הייתי נודר. בכל אלו ובדומים לו, רבי אליעזר מתיר לפתוח בהם את הנדר וחכמים מוסרים. וצריך התנא להשמיע את שלושת האופנים, סופר, נשואי בנו ובית הכנסת, כיוון שבכל אחד יש שכיחות יותר גדולה מחברו, והיה מקום לומר שאינו חשוב נולד. כך מסביר הרי"ם בשיטה המקובצת. זוהי המשנה הפותחת את הפרק התשיעי במסכת נדרים, פרק ששמו רבי אליעזר, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאם פותחים בכבוד המקום, אם כן אין נדרים. שואלת הגמרא, מהי אין נדרים? מה הכוונה במה שאמרו במשנה אין נדרים? מביאה הגמרא שנחלקו בכך אביי ורבא. אמר אביי, אם כן, אם נאמר כן שפותחים פתח לנודר מצד שממעט בכבוד המקום, אין נדרים ניתרים יפה, כהלכה, שאין כאן חרטה, שבוודאי אף אם נדר גם על דעת כבוד המקום, אינו מעיז פניו לומר שמעיקלו בכבוד המקום. והכל ישקרו לומר שלא היו נודרים על דעת שהתמעט כבוד המקום והתחרטו על הנדר בפיהם, אבל בליבם יקיימו ונמצאו נדרים ניתרים בלא חרטה. ורב אמר, פירוש על הנאמר במשנה, אם כן אין נדרים, הכוונה היא שאם נאמר כן שיכולים לפתוח בכבוד המקום, אין נדרים נשאלים לחכם. אין אדם שואל לחכם על נדריו, שמאחר שבפתח זה ראויים להיות ניתרים כל הנדרים, יאמרו הנודרים שהרי ממילא החכם או בית דין יתירו להם מטעם כבוד המקום, ולמה נבוא בפניהם לשם כך? ויתירו לעצמם מטעם כבוד המקום, והתורה אמרה שאין אדם מתיר לעצמו את הנדר אל החכם או בית דין, ועל כן אין פותחים בפתח זה. שנאמר בתורה לא יחל דברו, ודרשו חכמים במסכת חגיגה בדף י' הוא אינו מחל דברו להתיר נדרו לעצמו, אבל אחרים מתירים לו את נדרו. ובמאירי פירש שכיוון שפתח זה ראוי לכל הנדרים, יבואו להישאל על הנדר מכל מי שימצאו, מבלי לבדוק אם הוא ראוי להתיר נדרים. והריטב"א כתב שיהיה כל אדם מתיר את הנדר לחברו, ויבואו מתוך כך לזלזל בנדרים, ולא יהיו נשאלים עליהם כלל. ואף על גב שלכאורה גם בכבוד אבי ואמו, זה פתח השייך בכל הנדרים. מכל מקום רבי אליעזר סובר שיש נדרים קלים שאין לאביו ולאמו זלזול מהם, ולא שייך בהם פתח זה של כבוד אבי ואמו, וצריך לחפש פתחים אחרים. ומכך יסיקו אנשים שבכל פתח צריך לבוא ולהישאל, כמו שביארה הגמרא לקמן לדעת רבנן לגבי נדר בדבר שבינו לבין אביו ואמו. ורבנן סוברים שבכל נדר שייך זלזול בכבוד הוריו, ועל כן מחשש תקלה אין להתיר שום נדר בפתח זה, כך אומר הרן. והטור ביורה דעה סימן ריש כף חת פסק כדין המשנה וביאר כטעמו של אביי, וביאר הבית יוסף שם שאף שההלכה כרבה לגבי אביי, כלל זה נאמר רק שנחלקו בדין, אבל לא כשמחלוקתם רק בטעם הדין, וטעמו של אביי מסתבר יותר, ולכן נקטו הטור. אבל החתם סופר כתב שיש חילוק לדינה בין הטעמים, כגון אם בא נודר מעצמו ופותח בפתח הזה, שלטעמו של אביי יש להקל בזה, כמו שכתב התז, מה שאין כן לטעמו של רבא. מקשה הגמרא על רבא מהמשך דברי המשנה, תנן שנינו במשנה שפתחה את הפרק התשיעי במסכת נדרים, ומודים חכמים לרבי אליעזר בנודר בדבר שבינו לבין אביו ואמו, כגון שאסר עליהם ליהנות ממנו, שפותחים לו בכבוד אבי ואמו. מקשה הגמרא, אביש למה לאביי דאמר שאין פותחים בכבוד המקום, והוא הדין שאין פותחים בכבוד הוריו לדעת חכמים, מן הטעם שאם כן, אם יפתחו בכבוד המקום ובכבוד הוריו, אין נדרים ניתרים יפה אם חרטה כהלכתה, לפי שאין מי שיעיס פניו לגלות בפנינו מסתורי ליבו שאינו חושש בכבוד המקום או לכבוד הוריו, ונמצא שהתחרטו על הנדר בפיהם ובליבם יקיימוהו. ואם כן לדבריו מובן היטב מדוע אחה, מדוע כאן בנדר של דבר שבינו לבין אבי ואמו, מודים חכמים שפותחים לו בכבודם, כיוון די חצף לי, שהתחצף לאבי וכך שהדירו מענעתו. הי חצף לי, הרי כבר הוכיח לכל שיכול להתחצף להוריו, ואין כבודם חמור כל כך בעיניו, ואם נדר גם על דעת שממעט בכבודם, אינו מתבייש בכך ולא יסתיר זאת, ולכך גם לשיטת חכמים מותר לפתוח בחגון זה בכבוד אבי ואמו, אלא לרבה דאמר. אלא לשיטת רבא שאמר שהטעם שאין פותחים בכבוד המקום והוא הדין לכבוד הוריו לדעת חכמים, כי אם כן יפתחו אין נדרים נשאלים לחכם, שהכל יפתחו לעצמם בפתח הזה מבלי להטריח עצמם ללך לחכם. אם כן אחא, כאן באופן שהדיר את אביו ואימו שלא ליהנות ממנו, המי פותחין? מדוע מודים חכמים שמותר לפתוח לו בכבוד הוריו? הרי יש לחשוש שכשיראה שפותחים לו סוג נדרים כאלו מפני כבוד אביו ואימו, יפתח לעצמו נדרים אלו מפני כבודם מבלי להטריח עצמו ללכת לחכם. תרץ את הגמרא, המרי, תרצו בני הישיבה שאין מקום לחשש הזה לדעת רבא. כיוון דכל נדרי, בכל שאר הנדרים שאינם בין הנודר לאביו ואימו, לא סגיה להון דלאו חכם. לא אפשר להם בלא אתרת חכם או בית דין שיתירו על ידי פתח ממקום אחר. החנמי, גם כאן בדברים שבינו לבין אביו ואימו, מתוך שמורגל משאר הנדרים ללכת לחכם, גם בנדרים אלו ילך כהרגלו לחכם. על כן בנדרים מסוג זה פותחין בכבוד אבי ואמו, ולא חוששים שמתוך כך יבוא לפתוח לעצמו. ממשיכה הגמרא ואומרת, שנינו במשנה שפתחה את הפרק התשיעי במסכת נדרים, פרק ששמו רבי אליעזר. ועוד אמר רבי אליעזר, פותחים בנולד וחכמים אוסרין, וטעמם של חכמים משום שהנודר סבור שלא יבוא דבר זה, ואפילו היה שם מליבו את הדבר הזה, לא היה נמנע משום כך מלידור, ונמצא שאין הפתח כהלכתו. ואפילו אם אמר, לא הייתי יודע שיבוא, לא הייתי נודר, אין בכך כלום. דענן סעדי, אנחנו עדים בדבר שמתוך שסבור היה שלא יבוא, גמר בליבו ונדר את הנדר. שכל פתח הוא על ידי שמתחרט הנודר ונעשה כאילו נדר בטעות, אבל כאן לא הייתה טעות, כיוון שגם אם היה חושב על כך בשעת הנדר, היה נודר. מקשה הגמרא, מה הייתה מדר רבי אליעזר שאפשר לפתוח גם בנולד, שהרי מסברה נראה כדעת חכמים שלא לפתוח בנולד כזה. תרץ את הגמרא, אמר רב חיסדא, רבי אליעזר למד שאפשר לפתוח בנולד מפסוק בתורה. דאמר קרא, נאמר בספר שמות פרק ד' פסוק י' ת', ויאמר השם אל משה במדיין, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. ומדוע הוא צריך ליתן לו טעם לבקשתו, כי מתו כל האנשים, אלא לפי שנשבע משה שישב אצל יתרו חמיב במדיין, כאן נאמר בפסוק בספר שמות פרק ב' פסוק א', ויואל משה לשבת את האיש, ודרשו חכמים לקמן בדף סמכי עמוד א', לשון ויואל, כמו עלה ושבועה, אז נשבע משה שישב אצל יתרו חמיב במדיין, כי היה ירא לחזור למצרים מפני סונף שהיו מבקשים את נפשו. דתן ואווירה מלשינו על משה לפרו שהרג את המצרי, ומסיבה זו רצה פרו להורגו וברח משה למדיין. ואף שבפסוק משמע שיתרו השביע למשה, ככתוב היואל משה, וגומר ויתן לו את ציפורה, ופירש רשי שנשבע לו שלא יזוז ממדיין כי אם ברשותו, אף על פי כן משה רבינו לא היה נשבע אלא מתוך שהיה ירא מדתן ואווירם. כך מסבירים הרן, הראש והתוספות. וגם כוונתו של יתרו הייתה משום שונאיו של משה. וכשאמר השם למשה שישוב למצרים, פתח לו פתח לנדרו, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. שאילו היה יודע משה בשעת נדרו שימותו אילו, לא היה נודר, ומכאן למד רבי אליעזר שפותחים אף בנולד, והמיטה דנולדו. ואם כן, כיצד פתח השם למשה את נדרו בנולד הזה, אלא מכאן מוכח? מכאן שפותחים גם בנולד. בקשה הגמרא, מאחר ורבי אליעזר למד מפסוק שפותחים בנולד, ורבנן מה איתה עמיו? מה טעמם של חכמים שלא פותחים בנולד? הרי מפסוק זה מוכח שלא כדבריהם. מתרץ את הגמרא כסברי, רבנן סוברים שאין מהפסוק ראייה שפותחים בנולד, לפי שאין לפרש את המילים בפסוק כי מתו כל האנשים כפשוטו שמתו ממש. הרי יש להקשות על זה, הנו ממיתי וכי האם האנשים האלו מתו? דתן ואווירה מתו? ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, כל מקום שנאמר בתורה לשון ניצים וניצבים, ולא נתפרש מי היו אותם ניצים וניצבים. בספר שמות פרק ב' פסוק י' ג' נאמר שני עברים ניצים, ועוד בספר שמות פרק ה' פסוק ח' נאמר ויפגעו את משה ואהרון ניצבים. אז כל מקום בתורה שנאמר לשון ניצים וניצבים, ולא נתפרש מי היו אותם ניצים וניצבים, אינם אלא דתן ואווירם. ניצים שכן מצינו בדתן ואווירם בספר במדבר פרק ח' פסוק ט', אשר יצאו על משה ואהרון בעדת קורח, וניצבים שנאמר, ודתן ואווירם יצאו ניצבים, כך מסביר המהרש"א. ונמצא שהם היו אלו שביקשו את נפשו של משה, כמו שנאמר, וייצא ביום השני, משה יצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים, ויאמר לרשע למה תכה רעך, ויאמר מי שמך וגומר, על הארגני אתה אומר כאשר הרקת את המצרי, ואירה משה וגומר, וישמע פרו את הדבר. דהיינו שהלכו דתן ואווירם וסיפרו לפרו, ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרו, ויישב בארץ מדיין. ומאחר שמוכח שהם אלו שהיו מבקשי נפשו, דתן ואווירם, איך אמר השם למשה כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך? הרי דתן ואווירם עדיין היו בחיים עד המעשה של עדת קורח, ורק שם נבלעו חיים בארץ. ומוכח שאין הפסוק מתפרש כפשוטו, אלא אמר יש להקיש כי מתו, מה שנאמר כי מתו כל האנשים, הכוונה שירדו דתן ואווירם מנכסיהן. וכן כתוב בתרגום יונתן על הפסוק כי מתו, וזה לשונו איזל טוב למצרים, ארום התרקנון ונחתו מנכסיון, והאינון חשובין כמתיה. אמר השם למשה שוב למצרים, כי האנשים הללו שילשינו עליך לפרו, דהיינו דתן ואווירם, התרוקנו וירדו מנכסיהם, והם חשובים כמתים. ובאוצר המדרשים מובא שנעשו עניים עד שישבו על פתח שערי מצרים וביקשו נדבות מהעוברים ושבים. וברבינו בחיי בספר דברים פרק ט"ו פסוק י' בייר שהעני הוא מחלק מידת הדין, ולכן אמרו שהוא חשוב כמת. ולכך חשבם הכתוב מיתים, כיוון שאני חשוב כמת, וכשהם עניים כבר אין דבריהם נשמעים לפרו ואין מה לחשוש מהם. והתוספות כתבו שמחמת עניותם נמנעו מלהיות קרובים למלכות. והתוספות במסכת עבודה זרה בדף ה עמוד א' דיבור המתחיל אלה כתבו שמחמת שירדו מנכסיהם אין להם כוח עוד להזיק. מבואר כאן שהמבקשים את נפשך הכוונה לדתן ואווירם, ומפרו שרצה להורגו לא היה לו לפחד, כי הוא כבר מת לאחר שבא משה רבינו למדיין. כמו שנאמר בספר שמות פרק ב' פסוק כ"ג, וימת מלך מצרים, ואילו תוספות במסכת עבודה זרה כתבו שפשטות הכתוב כי מתו כל האנשים הכוונה לפרו שמת, ורק דרשו את הפסוק גם על דתן ואבירם. ומובא באחרונים בשם הגרא שדרשו כן ממשמעות לשון הפסוק המבקשים, ולא כתוב אשר ביקשו בלשון עבר, משמע שגם עכשיו עדיין הם חיים ומבקשים את נפשו, והם דתן ואבירם שרוצים להזיקו לשירדו מנכסיהם. ורשי פירש בספר שמות שלא מת פרו ממש אלא נצטרע והיה שוחט תינוקות ישראל ורוחץ בדמם, ולפי זה צריך לומר שאף שפרו היה חי עדיין לא היה ירא ממנו, כי היה מובטח מפי השם כי יהיה עמך, ורק מאנשי ישראל היה ירא, כי לא הבטיחו השם לשומרו מהם. אבל כבר כתב הרמב"ן שם שמה שכתב רשי הוא רק מדרש חכמים, אבל הפשט הוא שמת ממש. והחתם סופר כותב שאילו ואילו דברי אלוקים חיים, שהמלך הראשון מת והמלך אשר קם תחתיו נצטרע, אבל כן אמר לו כי מתו האנשים, שהמלך שהלשינו בפניו על משה רבינו כבר מת, ולמלך החדש אינם יכולים להיכנס להלשין כי ירדו מנכסיהם. ואף על פי שירדו מנכסיהם לאחר שבועתו, אין לפתח זה דין נולד, כיוון שהעניות מצויה. כך פירשו הרן הראש הרשב"א והמאירי מן התלמוד הירושלמי, ואפילו בעשיר גדול העניות מצויה בכל עת, כמו בעובדה שהביאה שם הגמרא. ולפירוש זה, מה שאמרו החכמים שאין פותחים בנולד, היינו דווקא אם הוא נולד שאינו שכיח, אבל בנולד המצוי פותחים. וטעם הדבר שכיוון שאותו נולד שכיח ביותר, עומדים בדעתו שאילו היה מעלה בליבו נולד זה, היה נמנע מלידור. וכיוון שנדע רק מפני שלא העלה דבר זה על ליבו באותה שעה, הרי זה כנדר בטעות, אבל כשהנולד לא שכיח, על כך עומדים בדעתו שאפילו אם היה מעלה על ליבו את אותו נולד, לא היה נמנע מלידור בשביל כך. ואין זה נדר בטעות. כך מסביר הכסף משנה ברמב"ם מלכות שבועות פרק ו' הלכה י"ב. ואף שגם מיטה מצויה מכל מקום, כדי שלא ייחשב נולד, צריך שיהיה דבר שכיח ביותר, ומיטה אינה מצויה כל כך כמו עניות. כך מסביר הבית יוסף ביורד דעה סימן ריש כף חט. ואפילו אם פותח במיטת אדם שהיה חולה ביותר בשעת הנדר, נחשבו ליל נולד, משום שרוב חולים חיים, כמבואר במסכת גיטין בדף כוח עמוד א'. והחתם סופר הביא בשם הראשונים, שאין הכוונה שעניות מצויה יותר ממיטה, אלא שיותר מצוי שיראה בעיניו עניותו של חברו, משיראה בעיניו את מיטתו. ואפילו אם חברו זקן וחולה, אפשר שימותו קודם לו, שהרי הרבה זקנים חיים לאחר מיטת הצעירים מהם. ואילו המפרש פירש את תחיית חכמים שירדו מנכסיהם כבר בשעת השבוע, ולכן אין זה נולד. ורבי אליעזר סובר שמתו הכוונה שירדו אחרי שנשבע ופתח לו הקדוש ברוך הוא בנולד. ולפי זה אין ראיה מכאן שפותחים בנולד המצוי. כיוון שהזכירה הגמרא שאני חשוב כמת, מביאה הגמרא עוד דוגמאות של אנשים החשובים כמת. אמר רבי יהושע בן לוי, כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת, שנאמר בספר בראשית פרק למד פסוק א', ותירא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנה רחל באחותיו, ותאמר אל יעקב אבא לי בנים ואמא אין. דהיינו כשאני בלא בנים מתה אנוכי, חשובה אני כמתה. ואין לומר שמה שאמרה ואמא אין מתה, הייתה כוונתה לומר שאמות מחמת צער, אבל לעולם אינה חשובה כמת, שאם כן היה כתוב ואמא אין אמות. אבל מתה הוא שם תואר, ולא דבר שיקרה אם יהיה כך וכך. דהיינו שאמרה ועם עין הרי היא חשובה כמתה, כך מסביר המהרש"א. בתניה אומרת הגמרא כך שנינו בברייתא, המופיעה במסכת עבודה זרה בדף ה' עמוד א', ארבעה חשובים כמת, ואלו הם עני ומצורע וסומה ומי שאין לו בנים. ונפקמינה לעניין לבקש עליהם רחמים, אומר התוספות. ומוכיחה הברייתא את דבריה מהפסוקים, עני מניין, דכתיב כי מתו כל האנשים, וכאמור לאל שאין הפסוק מתפרש כפשוטו שמתו, אלא שנעשו עניים ועל כן נחשיבם הכתוב כמתים. מצורע מניין, דכתיב בספר במדבר פרק י"ב פסוק י"ב, שאמר אהרון למשה בעת שלקתה מרים בצרעת, אל נטעי כמת, אל נטעי אחותינו מרים כמת, הרי שהמצורע חשוב כמת. והטעם שחשוב כמת פרש רשי שם בספר במדבר בשם הספרי, שכשם שמת מתמה בביאה, שאדם הנמצא אמת תחת גג אחד ונטמע, ככה נמצא תחת גג אחד עם המצורע נטמע. ועוד ביר המהרש"א, שהכוונה לעניין שאין חיי המצורע חשובים חיים, וכשאר אלו שחשובים כמת, שהוא מחמת שאין חייהם חיים. וסומה מניין, דכתיב במגילת איכה, פרק ג' פסוק ו', במחשכים הושיבני. ירמיהו הנביא המשיל את עצמו לאחר חורבן בית המקדש ליושב במחשכים השרוי באפלה, ואינו יכול לראות כמיתי עולם, כסומים שאינם רואים לעולם, הרי שהחשיב את הסומים מחמת עברונם למיתים. וביאר המהרש"א שמאחר שירמיהו הנביא רצה לומר כמה חשוך לו, לכאורה היה לו לומר במחשיקים הושיבני בלא נר, ומכך שדימי עצמו למיתי עולם, משמע לתנא שהכוונה לסומים השרויים בעולם לעולם בחושך, ואותם מדמה הכתוב למיתים. ומי שאין לו בנים מניין, דכתיב אצל רחל אבא לבנים ואם עין מתה אנוכי, וכמו שדרש רבי יהושע בן לוי לעיל בגמרא. ואף שיש ארבעה שחשובים כמת, דרשו חז"ל בכוונת הכתוב שדתן ואבירם ירדו מנכסיהם, וביאר הראש שאין לומר שנעשו מצורעים, לפי שהם היו עשירים היו יכולים להזיקו את משה רבינו, אפילו כשהם מצורעים, ועוד שהרי מצורע משתלח מחוץ למחנה, ועל דתן ואבירם נאמר בתורה בספר דברים פרק י' פסוק ואף שישבו בקרב כל ישראל. ואף שנתרפו במתן תורה, הרי חזרו למומן במעשה העגל, אומר הרן. וכן אין לומר שנעשו סומים, שהרי עליהם נאמר במחלוקת קורח בספר במדבר פרק ט' זין פסוק י' עיני האנשים ההם תנקר. ואין לומר שנחשבו כמיתים, כי לא היו להם בנים. שהרי היו להם בנים, שנאמר בספר במדבר, פרק ט' זין, פסוק זך, ודתן ואבירם יצאו ניצבים וגומר, ונשיהם ובניהם וטפם. והרן ליל כתב שאין לומר שלא היו להם בנים, משום שעדיין היו דבריהם נשמעים אצל פרו. וכתב בריף על העין יעקב שהרן לא הביא ראייה מהפסוק הזה, משום שאפשר שנולדו להם רק אחר כך, אבל בדעת זה כהנים מבעלי התוספות, בספר שמות פרק ד' פסוק י' כתבו, שאף אם במצרים לא היו להם בנים, לא הייתה התורה מחשיבה אותם כמיתים, כיוון שהיו עתידים להוליד. ועוד כתבו שם שיש רמז בפסוק שנעשו עניים כי מתו בגמטריה, ירדו מנכסיהם חסר אחד. מתו זה 446 וירדו מנכסיהם 445, ובבן יהוידע כתב שלכאורה המילה כל מיותרת. והיה צריך לכתוב כי מתו האנשים, וכל מרמז שירדו מנכסיהם מלשון כלכלה וקלקול עם כף, שאין להם יכולת לכלכל את עצמם. התבהר לאל בדף סמכדלת עמוד ב' שבמאמר השם למשה כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, פתח לו פתח והתיר לו את שבועתו ליתרו שלא יעזוב את מדיין ויחזור למצרים. מביאה הגמרא עוד דין הנלמד משבועתו של משה. תניה שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, המודר הנאה מחברו אם נדר כן בפני חברו, כמו שמשה נדר בפני יתרו, אבל אם נדר שלא בפניו מתירים אף שלא בפניו. ואילו המאירי גורס כאן בברייתא המודר הנאה מחברו בפניו, אין מתירים לו את נדרו אלא בפניו בפני חברו כדי שלא יחשוד בו שעובר על נדרו בלא התרש, הרי הוא יודע שנדר ורואה שנהנה ממנו. כך פירשו הרן התוספות והראש, ורבי אליעזר ממייץ פירש שמדובר בנדר שהוא לטובת חברו. וחידוש הברייתא הוא שמתירים אותו רק בהסכמת חברו. וביאר בשיטה שאם מתירו בלא הסכמת חברו הרי הוא נעשה כגזלן. אבל הקורבן נתנאל ביאר שמדובר באופן שנדר שלא יתיר נדר זה בלא רשות מחברו, אבל התוספות והראש דחו את הפירוש של הרם. והרן כתב שנדר שאינו להנעת חברו אפשר להתירו בעל כוחו של חברו, אבל אם הוא להנעתו צריך את הסכמתו. אז אם כן אמר בברייתא מודר הנאה מחברו אם נדר כן בפני חברו, אין מתירים לו את נדרו אלא בפניו בפני חברו כדי שלא יחשוד בו שעובר על נדרו בלא התרש, הרי הוא יודע שנדר ורואה שנהנה ממנו. ונאמר בספר במדבר פרק ל"ב פסוק כ"ב ויתם נקיים מהשם ומישראל. טעם זה מפני החשד מובא בירושלמי מרבי יהושע בן לוי והביאו הרן. וכתוב התוספות בדיבור המתחיל אין שהסוגיה כאן סוברת כטעם הזה, ורבי יוחנן אמר שם מפני הבושה, ופרשו תוספות והראש כדי שיתבייש בפני חברו בשעת ההתרה, ובפשטות הכוונה בזה שכיוון שנדר בפניו יתבייש ממנו ולא יישאל על הנדר על ידי פתח שאינו נכון. ולפירוש זה גם בנדר שאינו לצורך חברו שייך טעם הבושה, כך אומר הנימוקי יוסף. אבל ברן ובמאירי מבואר שלמנדה אמר מפני הבושה, היינו שאפשר שעל ידי שיתבייש מחברו לא יישאל על נדרו, שלפעמים אין בשאלתו עיקר ומתוך הבושה יעמוד בנדרו. בבייר הרן שלפי טעם זה נאמר דין הברייתא רק כשהנדר היה לצור חברו, כיוון שאמר לו חברו נדור הנאה מדבר מסוים אם לא תעשה עם היא טובה פלונית, שכיוון שהנדר היה להנעת חברו ולתועלתו יתבייש בבואו להתירו ואולי ימנע מחמת הבושה. אבל באופן שהדיר עצמו שלא לצור חברו מתירין לו אף שלא בפניו, כי אינו מונע בשאלתו הנעת שום אדם ולא שייך בושה. אבל הדעה שהתם הוא משום חשד, אפילו אם אין לחברו תועלת בנדרו, אין מתירים לו אלא בפניו כדי שלא יחשוד בו שמזלזל בנדרו. והמאירי כתב שאם אין לחברו תועלת מנדרו לכול אלמה מתירים לו שלא בפניו, שבאופן זה אין חוששים לחשד, כי אינו שם ליבו כלל על הנדר אף אם היה הנדר בפניו. והרן הביא חילוק נוסף בין הטעמים, שאם משום חשד אין צריך להתירו דווקא בפניו, אלא די שיודיעו לו שמתירים את הנדר, אבל הדעה שהתם הוא משום בושה, צריך שהתרה תהיה בפניו. מבררת הגמרא מינה נימילי מניין לנו דבר זה שאין מתירים אלא בפניו, אמר רב נחמן דכתיב נאמר בספר שמות פרק ד' פסוק י' ויאמר השם אל משה במדיין לך שוב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. ולאיזה צורך הזכירה כתוב שדברי השם למשה רבינו היו במדיין, והמהרש"א כתב שהמילה לך מיותרת לדרשה, והתפארת ציון ביאר שאם פירוש הכתוב הוא כפשוטו שהשם דיבר אל משה במדיין ושם ציווהו שישוב למצרים, אם כן מהו כפילות הלשון לך שוב, אלא צריך לומר שמשה היה רואה את הצון במדבר ושם אמר לו השם לך תחילה למדיין להתיר את הנדר ולאחר מכן שוב למצרים. אם כן אומרת הגמרא נאמר בפסוק ויאמר השם אל משה במדיין לך שוב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, ולאיזה צורך הזכירה כתוב שדברי השם למשה רבינו היו במדיין, אלא יש לדרוש שזה חלק מדברי השם אל משה, וכך אמר לו למשה במדיין, נדרת בפני יתרו חותנך, נדרת לכך עכשיו שאתה בא להתיר נדרך, לך ואתר נדרך במדיין בפני חותנך. ומניין שנדר שלא ישוב למצרים, דכתיב בספר שמות פרק ב' פסוק כ"א, ויוהל משה לשבת את האיש, דהיינו יתרו, ויתן את ציפור הביתו למשה, ודורשים את המילה ויואל מלשון עלה, ואין עלה אל השבועה, דכתיב בנבואת יחזקאל לנבוכדנצר, ספר יחזקאל פרק י"ז פסוק י"ג, ויקח, הכוונה נבוכדנצר, את צדקיהו שהיה מזרע המלוכה, שם אותו למלך על יהודה וירושלים תחת יהויכין, ובהמשך הפסוק כתוב, ויכרות איתו ברית ויבא אותו בעלה. ואף שבתורה יש כמה פסוקים שכתוב בהם לשון עלה שהיא שבועה, הביאה הגמרא את הפסוק הזה בספר יחזקאל, כי בהמשך מובא שצדקיהו לא עשה כעוגן שהתיר לו שלא בפני נבוכדנצר, ולא כמשה שדקדק שיתירו לו בפני יתרו, כך מסביר המהרש"א. אם כן, עלה הכתובה בפסוק הזה בספר יחזקאל ודאי פירושה שבועה שהשביעו שלא ימרוד בו, כמו שכתוב בספר דברי הימים ב' פרק ל"ו פסוק י"ג, וגם במלך נבוכדנצר מרד, ממרד צדקיהו אשר השביעו, שנבוכדנצר השביע את צדקיהו באלוקים, וכשם שלגבי צדקיהו עלה הוא לשון שבועה, כמו כן נפרש ויואל משה מלשון שבועה שנשבע לו שישב עמו במדיין, ויצריכו השם להתיר את השבועה בפניו של יתרו, כיוון שהשבועה הייתה בפניו של יתרו. ורשי בספר שמות כתב שנשבע לו שלא יזוז ממדיין כי אם ברשותו, וכן הוא במדרש בשמות רבה, ולא נשבע למרמה זה משה, כשהלך אצל יתרו נשבע לו שלא ילך חוץ מדעתו. שואלים המפרשים שאם כן לא היה צריך עטרה אלא ליטול רשות מיתרו, כמו שפירש רשי על הפסוק, והיה שב אל יתר חותנו שהלך ליטול רשות שהרי נשבע לו. והמהר"ל ביאר שהשבועה הייתה בשביל שני דברים, האחד שלא יזוז ממדיין כי אם ברשות יתרו, ולזה אכן היה צריך רק נטילת רשות, והשני שלא ישוב למצרים ששם מבקשים את נפשו, ובזה הייתה שבועה גמורה. שבועת משה רבינו ליתרו הייתה לאחר שקיבל ממנו את ציפור הביתו, והביאו הראשונים בשם רבינו תם, שכיוון שמאתרת שבועה זו לומדת הגמרא את דין הברייתא, שצריך דווקא בפניו יש ללמוד מזה שרק כשהנשבע או הנודר קיבל איזה טובה או הנאה מזה שנשבע לו, הוא כמו אצל משה רבינו שמחמת השבועה נתן לו יתרו את ביתו, וכן צדקיהו שלא הרגון נבוכדנצר בשביל שנשבע לו שלא יגלה את הסוד מן הארנבת, אבל באופן שנדר בלא קבלת הנאה מחברו אינו צריך התרה בפניו. והתוספות מפארים שהסוגיה כאן סוברת כטעם של מפני החשד, כי הלימוד הוא ממשה ושם לא שייך הטעם של מפני הבושה. וגם כתבו זאת התוספות מפורשות במסכת גיטין בדף למדהי עמוד ב' דיבור המתחיל לאיחוש, וכוונתם כפי מה שנתבהר לאל בדעת הרן, שמפני הבושה הכוונה שיתבייש בפניו אולי לא יתיר את נדרו. וזה לא היה שייך בשבועה של משה רבינו, שהרי השם יתברך ציווה לו שילך למצרים, והרצון היה שילך מיתרו ולא שיתבייש ויעמוד בשבועתו להישאר במדיין. ועל כוחך הטעם שיצריכו להתיר בפני יתרו מפני החשד, כך מסביר התפארת ציון. מביאה הגמרא את השתלשלות השבועה של צדקיהו. שואלת הגמרא, מהי מרדותי? מה הייתה השבועה שבגללה נחשב שצדקיהו מרד בנבוכדנצר? כי היה קשה לגמרא לפרש כפשוטו שהשביעו שלא ימרוד בו, וכרוב הפעמים שמוזכר בפסוק לשון מרד, כי ודאי צדיק גמור כצדקיהו, לא היה עובר על שבועתו, ולכן מבארת הגמרא שהמדובר בשבועה אחרת שהיה מצטער בה בגופו, מתוך צער הגוף סבר שמותר לו לגלות לרבים, על ידי התרת השבועה אפילו שלא בפני נבוכדנצר, כך מסביר המהרש"א. והתפארת ציון הוסיף לבאר שמלשון הכתוב וגם במלך נבוכדנצר מרד, משמע שמרד גם בדבר הנוגע לנבוכדנצר עצמו, שאם רק מרד במלכות שלא העלה לו מיסים וכיוצא בזה היה לו לכתוב, וגם במלך בבל מרד. ולכן שואלת הגמרא, מהו הדבר שמרד במלך עצמו? משיבה הגמרא, אשכחי, מצא צדקיה לנבוכדנצר דאב כאכיל ארנבה, שהיה אוכל ארנבת בעודה חיה, שזו מידת אכזריות מופלגת, ולא רצה נבוכדנצר שיתגלה קלונו ברבים. המהרש"א ביאר שדרך בעלי המלחמה שהם אכזריים לאכול כשאינו מבושל, אבל נבוכדנצר הוסיף על זה לאוכלו מיד לאחר שצדו בעודו בידו, וזה דרך אכזריות ביותר, ועשה כן בשביל להקנות בנפשו מידת אכזריות על בני אדם שלוחם נגדם לאורגם בלא שעשו עוול. כך מפרש התפארת ציון, ובפירוש הראשון כתב המפרש שאכל אותה כשאינה מבושלת, ודרך התלמוד לקרוא לחתיכה שאינה מבושלת חתיכה חיה. והמעשה הזה עם הארנבת אינו מוכח מהפסוקים, ונראה שהיה זה מעשה קבלה בידם, כך אומר התפארת ציון. אז אם כן, פגשתי תקיהו את נבוכדנצר שהיה אוכל ארנבת בעודה חיה, ולא רצה נבוכדנצר שיתגלה קלונו ברבים, ולכן אמר לי לצדקיהו, השתבא לי דלא מגל את אילויי, תשבע לי שלא תגלה לבריות את המעשה שראית, ולא תיפוק מילתא ולא תוציא מפיך דבר היכול להביא בעקיפין שידעו בני אדם שאתה יודע עליי מעשים מגונים. שלא יאמר לבני אדם, יש לי מה לומר עליו רק שאיני יכול מפני השבועה, גם את זה אל תאמר. השתבא נשבע לו צדקיהו שלא יגלה לסוף, בסופו של דבר חפץ היה צדקיהו לגלות לבריות את מעשיו המגונים של נבוכדנצר כדי שיבזו וימרדו במלכותו, ועל ידי שימרדו בו כל המלכים שהיו תחתיו לא יהיה בכוחו להילחם על ירושלים, ורק מחמת השבועה נמנע, ומשום ככה וכמצטער צדקיהו בגופי גבר עליו צער נפשו מאוד, עד שמתוך כך מיית במלכת שמיים. כך מסבירים הרן והתוספות. איצ'יל השבועתי נשאל צדקיהו על שבועתו אצל הסנדרין, והתירו לו את שבועתו. והתירו לו שלא בפני נבוכדנצר, כי לדבר מצווה מתירים אף לכתחילה שלא בפניו, וכיוון שצדקיהו היה מצטער ביותר והיה מתבטל על ידי כך ממלכת שמיים, לכן היה זה כמו דבר מצווה, וגם שהיו מצווים מהמלך להתירו, ומצווה על החכמים לעשות רצון המלך. כך אומרים הרן והתוספות, והראש כתב שהוצרכו לעשות כן מאימת המלך. ורבי אברהם מנהר הקשה שאם מן הדין היו יכולים להתירו שלא בפני נבוכדנצר, מדוע לא אמרו לנבוכדנצר שכדין עשו כן? והוא מבאר שצדקיהו בא לפניהם ואמר להם שהוא ראה את נבוכדנצר שעשה איזה מעשה ונשבע שלא יגלהו, והוא מצטער אם לא יגלהו ומבקש מהם שיתירוהו, כי הוא מתחרט על אותה שבועה, והם לא שאלו אם נבוכדנצר השביעו שנשבע מעצמו שלא בפניו, כי חשבו שאם היה נשבע בפניו לא היה מבקש מהם שיתירו לו, ולכן יתירו מיד. אז אחרי שנשאל צדקיהו על שבועתו והתירו לו את שבועתו, ואמר, סיפר צדקיהו לבריות על מעשיו של נבוכדנצר, שמע נבוכדנצר דקמבזין לי, שמע נבוכדנצר שבני אדם ששמעו ממעשיו המגונים מבזים אותו, שלח ואיתי סנדרין וצדקיהו, הביא לפניו את הסנדרין וצדקיהו, אמר להון, אמר לסנדרין, חזיתון מייקה אביד צדקיהו, הראיתם מה עשה לי צדקיהו שגילה לבריות את מעשיי? לאו אחי השתבא בשמה דשמיה דלא מגלינה? האם לא כך היה שנשבע לי בשם שמיים שלא יגלה את המעשה? ואם כן, איך עבר על שבועתו? אמר לי צדקיהו לנבוכדנצר, איתש לי השבועתה, נשאלתי על השבועה והתירוע לי, ולכן יכולתי לגלות את מעשיך. אמר לו נבוכדנצר לסנדרין, מיצ'ילין השבועתה, אם אפשר להישאל על שבועה? אמרי לה, ישיבו לו הסנדרין, הין, כן. אמר לו, אמר להם נבוכדנצר לסנדרין, האם היתר צריך להיות דווקא בפניו של המדיר או אפילו שלא בפניו? אמרי לה, ישיבו לו הסנדרין בפניו, דהיינו אינם יכולים להתירו אלא בפניו של המדיר. והיו יראים הסנדרין לשקר לנבוכדנצר ולומר לו שאין צריך בפניו של המודר, כיוון שהיו יודעים שיודע הוא את ההלכה שצריך בפניו של המודר. והתפארת ציון כתב שלא רצו לשקר לנבוכדנצר, כי אז היו דברי תורה בזויים בעיניו, שזה נגד שכל האנושי שיוכל להתיר שלא בפניו, והעדיפו להיענש ולא לגרום לביזיון התורה. אמר לאון, אם כן שצריך להתיר דווקא בפניו, ואתון מה יבידתון? ואתם, מה זה המעשה שעשיתם שנהגתם שלא כהלכה והתרתם לצדקיהו שלא בפניי? ואם מפני שהוא מלך חששתם מפניו, מה איתם הלא אמריתון לצדקיהו? מדוע לא אמרתם לצדקיהו את ההלכה הזו שאין התרת שבועה אלא בפני המדיר? כי אם הייתם אומרים לו, לא היה מצווה עליכם להתיר, אומר התפארת ציון. כיוון שלא היה להם מה להשיב לנבוכדנצר, מיד ציווה נבוכדנצר את האמור במגילת איכה פרק ב' פסוק י', ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון. אמר רבי יצחק ששמטו קרים מתחתיהם של הסנדרין וישבו על הארץ. אין נשם בעונש כזה, כי בעת שישבו על כיסאות הסנדרין עשו שלא כהוגן שהתירו לצדקיהו את שבועתו, כך אומר המהרש"א. ורש"י במגילת איכה מביא מהמדרש את המעשה בשינוי קצת, וכך לשונו שם. ומדרש אגדה, כשמרד בו צדקיהו ועבר על שבועתו, בא וישב לו נבוכדנצר בדופנה של אנטוכיה, והישלח בשביל עבור סנדרין שיבואו, ובאו לקראתו וראה אותם אנשים של צורה, וישיב אותם בכתדראות של זהב, ואמר להם, סדרו לי תורתכם פרשה פרשה ותרגמו עלי. כיוון שהיו לפרשת נדרים, אמר להם, אם הוא רוצה לחזור יכול הוא לחזור? אמרו לו, ילך אצל חכם ויתיר לו. אמר להם, אם כן אתם התרתם לצדקיהו את שבועתו, ציווה ושמטום והושיבום לארץ, וקשרו שערות ראשם בזנבות הסוסים וגררום. שם ירחם. והר"ן מביא שנחלקו הראשונים במקום שצריך התרה בפניו והתירו שלא בפניו, האם הותר הנדר. דעת הראב"ד ועוד ראשונים שלא הותר הנדר, הראיה ממה שעלתה לצדקיהו והסנהדרין, שהכתוב צווח ואומר, גם בנבוכדנצר מרד אשר השביעו באלוקים, אבל דעת הרבה ראשונים שבדיעבד הותר הנדר, כמו שראינו שהסנהדרין התירו לצדקיהו את נדרו, שהגם שמלכתחילה אין לעשות כן לדבר מצווה שייני, שהיה צדקיהו מתבטל ברוב צערו ממלכת שמיים, ועוד שציווי המלך לסנהדרין שיתירו לו גם כן נחשב מצווה. ובשוט הריבה שיקשה, שהרי אין לך מצווה גדולה מהליכת משה למצרים בשליחות השם יתברך להוציא את בני ישראל מתחת סבלות מצרים, ואף על פי כן הוא צריך לשאול בפני יתרו. ובדרשות אבן שואב כתב שרצה משה לקדש שם שמיים, ועל כן הלך אצל יתרו. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף סמך ה' עמוד א'. אומרת המשנה, רבי מאיר אומר, יש דברים שהם נראים כנולד ששנינו לאל בדף סמך ד' עמוד א', ששיטת רבנן שאין פותחים בהם, ובהמת אינן כנולד, ופותחים בהם גם לדעת רבנן. ובגמרא נחלקו המוראים מה הטעם שאין הם כנולד, ולהלן נתבהר האם צריך להתיר את הנדר או שהוא מתבטל גם בלא התרה. אומרת המשנה, ואין חכמים מודים לו לרבי מאיר בכך ואוסרים לפתוח בדברים אלו. כך גורסים במשנה הראש והתוספות, שחולקים רבי מאיר וחכמים בדין הזה. אבל בפסקי הראש כתב שיש שגרסו במשנה וחכמים מודים לו, וכתב שם עוד שכך גם נראה מדברי הגמרא, והקורבן נתנאל ביאר את כוונתו שבגמרא יקשו על דברי המשנה. אמרו לו מתו שעשה תשובה, ועל ידי זה פותחים לאדם את נדרו שלכאורה מיתה נולדי. כמו שאמרו לאל בדף סמך דלת עמוד ב' ומוכיח הראש שאם נאמר שגורסים ואין חכמים מודים לו, מה קושיית הגמרא והמיתה נולדי? שכיוון שדברי המשנה הם לרבי מאיר, ייתכן שרבי מאיר סבר כדת רבי אליעזר שפותחים בנולד, אלא מוכח שדברי המשנה הם גם לשיטת חכמים שמודים בזה לרבי מאיר. ועל זה הגמרא מקשה שהרי חכמים לאל בדף סמך דלת עמוד ב' אמרו שמיתה היא נולד. אז אם כן אומרת המשנה בדף סמך ה' עמוד א', רבי מאיר אומר יש דברים שהם נראים כנולד ששנינו לאל בדף סמך דלת ששיטת רבנן, שאין פותחים בהם ובאמת אינן כנולד, וכן פותחים בהם גם לדעת רבנן. ואין חכמים מודים לו לרבי מאיר בכך ואוסרים לפתוח בדברים אלו. שואלת המשנה כיצד איזה דבר נראה כנולד ואינו כנולד. עונה המשנה, אמר קונם שאני נושא את פלונית לאישה מפני שאביה רע במעשיו. אחר כך אמרו לו לנודר שאביה אותה אישה מת או שעשה תשובה, או כגון שאמר הנודר קונם לבית זה שאני נכנס מפני שהכלב רע בתוכו או שהנחש בתוכו, ואחר כך אמרו לו מת הכלב או שנהרג הנחש. כגון נדרים אלו, הרי הם נראים כנולד, ואינו כנולד לדינה, ופותחים בהם לאדם לדעת רבי מאיר, ואין חכמים מודים לו. זוהי המשנה שלנו בדף סמכי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, אמר קונם שאני נושא את פלונית לאישה, מפני שאבי הרע במעשיו, ואחר כך אמרו לו לנודר שאבי אותה אישה מת או שעשה תשובה, הרי הם כנולד, ואינם כנולד ופותחים בהם לדעת רבי מאיר. מקשה הגמרא, מת אבי האישה נולדו, כמפואר לאל בדף סמך דלת עמוד ב' שמיתה נחשבת לנולד לדבר שלא היה ידוע בשעת הנדר, ומדוע סבר רבי מאיר שבחגון זה אינו נולד ומותר לפתוח בו את הנדר. נחלקו האמוראים ביישוב הקושייה הזו, אמר אבונה, כיוון שהנודר לא נדר מן האישה בסתמה אלא פירש סיבה לנדרו מפני שאבי הרע, לכך נעשה זה כתולה נדרו בדבר, כנודר על תנאי, שכאילו פירש ואמר קונם על האישה פלונית שאיני נושאה כל זמן שאבי הרע, לכן אם מתו עשה תשובה הותר הנדר מאליו. כך כתבו בתלמוד הירושלמי וכך פסק הרן, וזה לשון הירושלמי, כי אומר קונם שאני נהנה לאיש פלוני כל זמן שהוא לבוש שחורים, לבש לבני מותר. רבי זעירה בשם רבי יוחנן אומר שגם הוא אינו צריך שאלה לחכם. והראש הביא את הירושלמי אבל כתב שאין זה כפשטות לשון המשנה, שיש דברים שהם כנולד ואינם כנולד, שמשמע שהחידוש במשנה הוא שאינם נולד ועל כן פותחים בהם. והוא ביאר שכיוון שאינו תנאי גמור על כן צריך אתרה. וחכמים חולקים על רבי מאיר וסוברים שאין זה נדר על תנאי, שהרי לא עשה תנאי מפורש ולכן זה נולד רגיל ואין פותחים בו. כך מסביר השיטה מקובצת בשם שיטה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ורבי יוחנן אמר שאין זה כנולד, כיוון שמה ששנינו אמרו לו מת או שעשה תשובה, כבר מת וכבר עשה תשובה קודם עשיית הנדר כאמרי לי. זה אשר נאמר לו, וממילא היה זה נדר בטעות, ואינו צריך התרה כמו בנדרי טעות שהנדר מותר מאליו. שואל הרן, אם כן, מה כוונת המשנה, יש דברים שהם כנולד? הרי כיוון שכבר מת קודם הנדר, אינו דומה לנולד כלל. ופרשו התוספות שכוונת רבי מאיר לומר, יש דברים שדומים לנולד, שמאחר ובשעת הנדר לא ידע שמת האב, הרי זה נראה כאילו מת האב לאחר הנדר, ויש לחשוש שיבואו לידי מכשול ויתעו לומר שגם אם מת לאחר הנדר, הותר הנדר. כמה שמלן מחדש את המשנה שלא חוששים לזה. ואילו חכמים חולקים על רבי מאיר וחוששים שיבואו להתיר אף כשמת האב לאחר הנדר, וכן כשעשה האב תשובה גזרו חכמים שיבואו להתיר אף כשלא עשה תשובה, ומשום כך הם סוברים שלא הותר הנדר, ולפי זה רבי מאיר מקל וחכמים מחמרים. אבל הראש פירש להפך, שרבי מאיר אומר יש דברים שהם כנולד ואינם כנולד, דהיינו שיש דברים שדינם כנולד אף שהם לאו כנולד כלל אלא נדרי טעות, שכיוון שאפשר לטעות בהם גזרו חכמים איכן שמת לפני הנדר משום איכן שמת לאחר הנדר. וחכמים לא מודים לרבי מאיר בזה, אלא סוברים שאין מקום לחשש הזה, וממילא זה נדר טעות ומותר גם בלא התרה. מקשה רבי אבא על שיטת רבי יוחנן המפרשת משנתנו שכבר מת האב בשעת הנדר, וממילא הנדר היה בטעות. מה טיב רבי אבא מקשה רבי אבא? שנינו במשנה לקמן בדף סמך וו עמוד א', אמר קונם שאיני נושא לפלונית לפי שהיא כאורה, שהיא מכוערת, והרי ונמצא שהיא נאה, או שאמר קונם שאיני נושא לפלונית לפי שהיא שחורה והרי היא לבנה, או שאמר קונם שאיני נושא לפלונית קצרה והרי היא ארוכה. בכל שלושת האופנים הללו הנודר מותר בה, ומבארת שם המשנה הטעם שמותר בה, לא משום שאמר שנודר מפני שכאורה היא ועכשיו רואיל ונעשית נאה ולא נדר מן הנאה, לכן הוא מותר בה, וכן לא משום שאמר מפני שהיא שחורה והואיל ונעשית לבנה הוא מותר בה, או שנדר בגלל שהיא קצרה והואיל ונעשית עכשיו ארוכה מותר בה, אלא שהנדר טעות, שבטעות נדר, כי בשעת הנדר לא ידע שהיא נאה או לבנה או ארוכה, ומשום כך נדר, ונדרי טעות אינם צריכים מטרה. מקשה רבי אבא, בשלמה לרבי אונה דאמר, שהטעם של משנתנו להתיר בדברים הנראים כנולד ואינם נולד, ומשום שנעשה כתולה נדרו בדבר, מובן היטב מדוע לכמן מביאה המשנה גם את עניין כאורה והרי היא נאה, כי במשנתנו תנה שנה מקרה שטעם היתר הוא משום תולה נדרו בדבר, ולכן גם אם מת האב או עשה תשובה לאחר הנדר מותר, ותנה ושנה במשנה לכמן בדף סמך וב מקרה של כאורה והרי היא נאה, ששם טעם היתר הוא משום נדר טעות, ולכן דווקא אם הייתה נאה בשעת הנדר מותר. אלא לרבי יוחנן שאמר שהטעם במשנתנו להתיר בדברים הנראים כנולד משום שבישת הנדר כבר מת וכבר עשה תשובה והתברר שהיה נדר בטעות, למה ללמית ניטרי זימני? לשם הצריך התנה לשנות פעמיים עניין נדר טעות? מסיקה הגמרא ואומרת קשיא, שכן שיטת רבי יוחנן קשה מן המשנה לקמן. והרמב"ם בהלכות נדרים פרק ח' הלכה א' פסק כרב הונא וביאר הכסף משנה שם, שכיוון שנשארה הגמרא בקושיה על רבי יוחנן, לכן פסק הרמב"ם כרב הונא. ואין להקשות על דעת רב הונא מדוע באמת במשנה השנייה לא אומרים שתלה נדרו בתנאי כל זמן שהיא מכוערת, ואם כן עכשיו שנעשית נאה יהיה מותר בה, משום שדווקא במקרה שמת האב או שעשה תשובה שדבר שכיח הוא שיקרה, לכן אומרים שהיה בדעתו של הנודר שכן עלול לקרות כן, ולכן תלה נדרו על תנאי זה. אבל במקרה של כאורה ונעשית נאה שלא שכיח שיהיה שינוי בגוף האישה, אומרים שלא היה בדעת הנודר לעשות תנאי, ומה שאמר קונם שאיני נושא לפלונית כאורה רצה בזה לסבר את האוזן מדוע הוא נודר. ועוד כתבו הראשונים לחלק באופן אחר, דווקא במשנתנו שאמר שאינו נושא לפלונית שאביה רע נחשב שעשה תנאי לנדר, מה שאין כן במשנה לקמן שאמר בסתם איני נושא לפלונית כאורה ותו לא, לכך אין משמע שתולה נדרו בדבר, אלא שבא לבאר מדוע נודר מאותה פלונית. אכן אם גם לקמן היה אומר שאינו נושא לפלונית שהיא כאורה, גם שם היה נחשב שנעשה תולה נדרו בדבר, ואם נעשתה לאחר מכן נהה הוא מותר בה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף סמכי עמוד ב'. אומרת המשנה ועוד כולה נוספת, אמר רבי מאיר, פותחין החכם או הבית דין יכולים לפתוח לו לנודר פתח לנדרו גם מן הכתוב מפסוקים שבתורה, ואומרים לו, אילו היית יודע שאתה עובר בעשיית הנדר על הלב של לא תיקום ועל הלב של לא תיטור, כגון שסירב שכינו להשאיל לו איזה כלי ומחמת כן אתר לו איבה בליבו, מתוך כך מתוך רצון לנקמה נדר שמכאן ואילך לא ישאיל כאיליו לשכן הזה, וכן אתה עובר על הלב של לא תסנא את אחיך בלבביך אם נדרת שלא לשאול בשלום חברך, והיינו לפי שנראה מנדרו שרק מחמת צינתו לחברו נדר, כן, כך פירש התפארת ציון בביור דברי הראש, ואילו המפרש כתב וכגון שעשה לו חברו דבר שלא כהוגן ומחמת צינתו לחברו על מעשה הוא הרע, מדירו מנכסיו. וכן אומרים לו, הווי יודע שעל ידי נדרך אתה כמבטל מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ששונא את חברו מבטל את המצווה הזו. וכמו שאמרו במסכת אבות דרבי נתן פרק חבב, שהנושא אישה שאינה הוגנת לו עובר על חמישה דברים, וכן על ידי נדרך יכול אתה לבוא לידי ביטול מצוות עשה של וחי אחיך עמך, שמה יעני יעשה המודר עני ואין אתה יכול לפרנסו כיוון שהדרת אותו מנכסיך. ואמרו בתלמוד הירושלמי שמאחר והניות מצויה אין זה כפותח בנולד. אם כשפתחו לו נדרו באופנים הללו אמר אילו הייתי יודע שהוא כן לא הייתי נודר, הרי זה מותר לאחר שיתיר לו החכם או הבית דין את נדרו. והמשנה שלנו הראשונה בדף סמכי עמוד ב', וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף סמך דלת, הדף הפותח את הפרק התשיעי במסכת נדרים, על ידי הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד פותחים לאדם בכבוד אבי ואמו? שאלה שנייה, מהו פתח נולד? שאלה שלישית, האם פותחים בכבוד רבו? שאלה רביעית, מדוע לסברת רבה אם יפתחו בכבוד המקום אין נדרים נשאלים לחכם? שאלה חמישית, מניין לרבי אליעזר שפותחים בנולד? והשאלה האחרונה, מי הם הארבעה שחשובים כמת? אלה הם השאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה בדף סייעתא דשמיא בדף סמך דלת במסכת נדרים, ואנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בשיעור דפינו היומי כרגלנו הטוב עם מפעל המשנה היומית קביעותא, ואוחזים אנו במסכת שבת פרק י"ג משנה ו'. ממשיכה המשנה בביור דיני מלאכת צד. אומרת המשנה, צבי שנכנס מעצמו לבית ונעל אדם אחד את הדלת בפניו בשבת, הרי זה חייב משום מלאכת צד, מפני שנעילה זו היא צידתו של הצבי. ואם נעלו את הדלת שניים ביחד, שניהם פטורים, מפני שלא חייבה התורה לעשיית מלאכה בשבת, אלא כאשר נעשתה על ידי אדם אחד לבדו, ולא כאשר עשאו השניים. אבל אם לא יכול היה אדם אחד לנעול את הדלת לבדו מפני כובדה, ונעלו את השניים יחד, שניהם חייבים על צידת הצבי, שכן במקרה זה הרגילות היא לעשות את המלאכה לידי שני בני אדם, ונחשב כל אחד מהם עשה מלאכה בפני עצמו, שהרי בלעדיו לא הייתה מלאכה יכולה לעשות. באופן כזה לא נאמר הפטור על שניים שעשו מלאכה. ורבי שמעון פותר את שניהם, אפילו אם לא היה אחד מהם יכול לנעול את הדלת לבדו, מפני שהוא דורש מפסוקים שגם באופן כזה פטרה התורה על עשיית מלאכה על ידי שניים יחד. מסכת שבת פרק י"ג משנה ז', המשנה הבאה עלינו לטובה ממשיכה לעסוק בעניין מלאכת צד שנעשתה על ידי שני בני אדם. שני בני אדם שישב האחד מהם על הפתח של בית שנכנס צבי לתוכו, ולא מילאו ולא מילא בגופו את כל הפתח, דהיינו שנשאר מקום שדרכו יכול היה הצבי לברוח, ואחר כך ישב השני בצידו של הראשון, ומילא בגופו את המקום שנשאר פנוי בפתח, כך שכעת אין הצבי יכול לברוח, השני חייב משום מלאכת צד, מכיוון שבמעשה הוא נעשה הצבי ניצוד בתוך הבית, אבל הראשון פטור, מכיוון שבשעה שהתיישב עדיין יכול היה הצבי לברוח מן הבית. ישב הראשון על הפתח ומילא, ומילא בגופו את הפתח, ובא השני וישב בצידו לפני הראשון ומאחוריו בתוך חלל הפתח, באופן שגם הוא מילא את הפתח בגופו, אף על פי שעמד הראשון והלך לו, והשני נשאר יושב בחלל הפתח לבדו. הראשון חייב משום מלאכת צד, מכיוון שבשעה שהתיישב בפתח, ניצוד הצבי על ידו, ואילו השני פטור, מכיוון שבשעה שהתיישב כבר היה הצבי ניצוד ועומד על ידי הראשון. ואף על פי שלאחר שהסתלק הראשון, נשאר הצבי שמור על ידו, מכל מקום אין איסור בדבר. למה זה דומה? למקרה זה למה דומה? לנועל את ביתו לשומרו ונמצא צבי שהיה ניצוד כבר לפני כן בתוך הבית, שמור בתוכו על ידי נעילה זו, שאינו עובר בשעת הנעילה על שום איסור, הואיל והצבי היה ניצוד ועומד כבר לפני כן. ואף אם אחר כך השתחרר הצבי בתוך הבית, אין הוא חייב לפתוח את הדלת. זו היה המשנה החותמת את הפרק י"ג במסכת שבת, במסגרת מפעל המשנה היומית קביעותא, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי ד' בטבת תשפ"ג. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את דף סייעתא דשמיא, דף סמך דלת במסכת נדרים, הדף הפותח את הפרק התשיעי במסכת נדרים, פרק ששמו רבי אליעזר, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום חמישי, ה' בטבת תשפ"ג, ונלמד דף סמך ה' במסכת נדרים, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חילכם לאורי תחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.